סייעתא דשמיא, ערב טוב, השבת נקרא סדר פרשת שלח לך. אומרת התורה, וידבר אדוני אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. וישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי אדוני, כולם אנשים ראשי בני ישראל המה. ראשי בני ישראל המה. אומר המדרש, הם היו שרי 50. המה, גימטריה 50. ראשי בני ישראל המה. הי מם הי, גימטריה 50. שהיו שרי 50. עכשיו, ואלה שמותם, למטה ראובן, שמוע בן זכור, למטה שמעון, שפט בן חורי, וכן על זו הדרך, מפרטת התורה את שמות כל המרגלים. שאלה בחז"ל, איזה מין צורה זה לשלוח מרגלים? מרגל, אתה לא יודע את השם שלו. עכשיו, אנחנו הולכים להפטרת הפרשה. הפטרת הפרשה, ההפטרה עוסקת בסיפורם של מרגלים. שני מרגלים. כולם מוכרים מאוד, אומנם מוכרים, אבל כאשר יהושע שולח אותם, הם לא נזכרים בשמותם. וישלח יהושע בן נון מן השבטים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור, לכו ראו את הארץ ואת יריחו, וילכו ויבואו וכו' וכו'. שניים אנשים, מי הם? מרגלים לא אומרים את השמות שלהם. מרגלים צריכים להיות אנשים וחשאים. אתה לא יודע שהוא מרגל עד שהוא לא מסגיר את עצמו לשגרירות. אז אתה יודע, יונתן פולארד. לפני זה מישהו יודע שהוא את השם שלו, מישהו יודע שהוא מרגל? לא. או עד שתולים אותו בחס שלום באיזשהו מקום. אתה לא יודע שהוא מרגל. מה פה התורה פותחת? ואלה שמותם. למטה ראובן, שמוע בן זכור, למטה שמעון, שפט בן חורי, למטה יהודה, כלב בן יפונה, וכן על זו הדרך, מונה אותם אחד לאחד. שאלה, צריך לתת את הדעת עליה, בסייעתא דשמיא, נראה אולי נצליח.
יש גם חיבור שם, למה ואלה ולא אלה?
הנה, הכי נראה, בטח יש עוד הרבה שאלות על כל עוד פה, אבל אני מדבר עכשיו בנושא השיעור בעזרת השם. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ומקבלים רשימת מטלות, כמו שכולנו מכירים, עלו זה בנגב, עליתם את ההר, וריתם את הארץ מהי, ואת העם יושב עליה, חזק הוא, ערפיה, מעט ומרב, ומהארץ שהוא יושב בה, טובה היא, מרעה, וכו' וכו' וכו'. והתחזקתם ולקחתם מפרי הארץ, והימים ימי ביקורי הנביאים. כולם מכירים את הסיפור הזה של המרגלים, כולם יודעים גם ש... למרות מה שכתוב שאנחנו קוראים להם המרגלים, אז המילה מרגלים לא נזכרת בפרשה, אפילו לא בשורש רגל. לא נזכר שום דבר שקשור למרגלים. איפה אנחנו פוגשים את המרגלים? אנחנו פוגשים את המרגלים בחומש דברים. בחומש דברים, בפרשת דברים, שם כשמשה סוקר את ה... את ה... את ה... את המתרחש, מתחיל את הנאום שלו, חומש דברים זה הנאום של משה רבנו, אז בסקירה שמשה רבנו עוסק בה, יש באמת אזכור של המרגלים. שם נזכר השורש לרגל. גם בהפטרה יש את השורש לרגל. אצל יהושע. אצל יהושע אנחנו מוצאים שהוא שולח מרגלים. יהושע. אבל בפרשה שלנו, אנחנו לא מוצאים מרגלים. לא מוצאים מרגלים, אלא מוצאים תיירים ויתורו את ארץ כנען. עסקנו בשנים קודמות בהבדל שבין מרגלים לתיירים. יש הבדל דרמטי בגישה של מרגלים מול הגישה של תיירים. נפקא מינה לחיים של האדם. כשאדם צריך להיזהר שהנשמה באה הנה לעולם, במיוחד אלה החיים פה בארץ הקודש, בארץ ישראל, צריך מאוד להיזהר שהגישה שלנו תהיה גישה של תיירים, לא גישה של מרגל. מרגל, באופן מובהק, מרגל באופן מובהק, נקודת המוצא שלו, שהוא בא לחפש, הוא בא לחפש את נקודת התורפה, את נקודות התורפה של הארץ שאליה הוא מגיע. לזה הוא נשלח, הוא הולך, מצלם את המקומות החלשים, את מעברי הגבול הפרוצים, את המקומות שדרכם אפשר להיכנס, את נקודות התורפה. לכן לרגל נקרא גם לחפור, לחפור את הארץ, לחפור את הארץ. למה לחפור? כי כשאתה מחפש, כשאתה חופר, אתה מחפש את החרפות, את הדברים הלא טובים. כשאתה עושה חפירות, אתה מחפש חרפות. אז מרגל מחפש חרפות. תייר לעומת זאת, בדיוק הפוך. מה תייר בא לראות? את הדברים הכי יפים, דברים הכי טובים, את הדברים הכי נעימים. לזה בתייר. הוא בא עם מצלמה, כובע קש, עכשיו מסתובב, וואו, איזה נוף יפה מצלם, איזה מגדל יפה מצלם. הוא לא מצלם את הנקודות החולשה, את החרפות, את הדברים הקשים, את הדברים הלא יפים. נפקא מינה לחיים של האדם, אדם בא לעולם הזה, צריך להסתובב כמו תייר. מסתובב עם מצלמה, היום כל אחד מסתובב עם מצלמה, ברוך השם. מצלמה, תצלם את הדברים היפים, התייחס ליפה, תראה את חצי הכוס המלאה. חצי כוס מלאה. בעל הטורים אומר, שלח לך אנשים, נכון? הוא אומר, סופי תיבות חכם. סופי תיבות, שלח לך אנשים. שלח חט. לך חף אנשים מם. זה חכם. מה זה חכם? חכם, ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. נכון? אדם שמסתכל חצי כוס מלאה, הוא חכם. יש לך ברירה. לראות חצי כוס ריקה, להיות מרגל, או לראות חצי כוס מלאה, להיות תייר. מה זה חכם? רואה את החצי כוס המלאה. זה ברירה של האדם. זה לגמרי בחירה. איך אתה חי את החיים שלך בעולם הזה? זו בחירה. תבחר. אתה יכול לסתובב בעולם, כל הזמן ממורמר. עשו לי, לקחו לי, שתו לי, דפקו לי, סליחה לביטוי, סידרו אותי, כולם פה פיקחים מדי, כולם פה רמאים, אין פה לאף אחד מילה. אתה יכול לדבר. למה? זה עיניים שהוא מרגל. הוא רואה, הנה פה יש נקודה שחורה, פה יש איזה נקודת תורפה, פה יש איזה חרפה, פה יש איזה דבר לא נעים, פה יש איזה כישלון. זה עיניים שהוא מרגל. על אותה מציאות בדיוק, על אותה מציאות בדיוק, אדם יכול להסתובב, להגיד, השתבח שמו לעד מבוקר עד לילה, והוא לא יתאר אפילו 10% מה שהוא הרגיש חווה או רע. על אותה מציאות, השתבח שמו לעד, איזה מזג אוויר טוב, איזה אנשים טובים, איזה גומלי חסדים, איזה לכידות, איזה אחדות, איזה אהבה, איזה קהילה, איזה... מה זה? אדם מסתובב בארץ ישראל, ארץ ישראל זה... לא, זה גן עדן. אני לא יודע מה יכול להיות בגן עדן. השאלה שאני אומר את זה, השם יסלח לי, אולי אני אומר משהו חמור. אני לא יודע, אבל אני ככה באמת מרגיש. הרבה פעמים אני אומר, ריבונו של עולם, מה יכול להיות יותר טוב בגן עדן מפה? מה יכול להיות יותר טוב? מה יהיה לך שם? מה? תרצה קיץ קשה? מישהו אוהב קיץ קשה, אוהב חום? יש לו. קיץ קל? יש לו. חורף קשה? יש לו. חורף קל? יש לו. רוצה שלג, יש לו, באותו יום הוא יכול לנסוע 300 קילומטר דרומה ויקבל שמש. באותו יום. איפה יש את זה? באיזה מקום יש את זה? בגן עדן אולי, אני לא יודע אם יש את זה. אין לי מושג, לא ראיתי בספרים שמתייחסים לזה, לא ראיתי. אבל מה בן אדם רוצה? מה שאתה רוצה יש לך. אתה רוצה אנשים רכים, יש לך. אנשים קשים, יש לך. אנשים תקיפים, יש לך. אנשים רחמנים, יש לך. מה שאתה רוצה יש לך פה, הכל. עכשיו זה שאלה איך אתה מסתכל על זה, נכון? מרגל או תייר? תחליט. יש פעמים בן אדם מתעורר בבוקר, הוא מרגל. מהבוקר הוא עכשיו מעביר ביקורת. הוא מצלם רק את הדברים השליליים ומתחיל. אין, עוד לא התעורר. אמר מודה אני וכבר משהו לא בסדר. כואב לו פה, הלך לו שם. לא מצא את הגרביים שהוא אוהב, לא זה, כולם אשמים, למה זה? עכשיו, הוא פתח את הבוקר בעיניים של מרגל, הוא לא מסתובב עם המצלמה של התייר, הוא מסתובב עם מכשירי הקלטה, סמויים, בתיק סמוי כזה, עכשיו הוא מחפש רק את הדברים הלא נכונים והלא טובים. ודאי שאנחנו, סייעתא דשמיא, צריכים להתחזק בדבר הזה מאוד. במיוחד, במיוחד שכל המהלך של הפרשיות שאנחנו הולכים לעסוק בהם, הוא מהלך שנועד להגביע אותנו אחרי שקיבלנו תורה. אחרי שקיבלנו את התורה, בדווקא אחרי שקיבלנו את התורה, אז אנחנו עכשיו במהלך של הולכים להגביע את עצמנו ואת המציאות שבה אנחנו חיים, ולהגביע את עצמנו ואת המציאות צריך לסגל כמה הרגלים חדשים, טובים, ומי שכבר שם, אז לחזק את ההרגלים הקיימים, אם זה ההרגלים האלה, שקשורים באמת לנושא הזה של הדיבור הטוב, הדיבור המתוקן, הדיבור הגבוה. והדיבור זה לא רק האופן שבו אנחנו מוצאים את המילים מהפה, לא רק המילים שיוצאות לנו מהפה, הסגנון והתוכן, גם האינטונציה, גם האופן שבו אנחנו מנגנים את המילים, וגם הדעת שלנו, שהיא בכלל שורש הדיבור. אדם שאין לו דעת לא יכול לדבר. כן, שותה, עכשיו מישהו אילם וחירש. למה? יכול להיות שיש לו דעת. היום אנחנו יודעים שיש אנשים שיש להם דעת והם אילמים חירשים. אז למה נקרא שותה ככה? למה הוא נקרא אילם חירש, נקרא שותה? חז"ל אמרו, אם אין לו כושר דיבור, הוא שותה. שותה זה אחד שאין לו כושר דיבור. שאנחנו יודעים שכושר הדיבור זה הרבה יותר מזה. כי כושר הדיבור שלנו קובע את כל מערכת היחסים שלנו עם הסביבה. המערכת היחסים המשמעותית ביותר שלנו עם הסביבה זה מערכת היחסים שלנו עם בני אדם. ב-99.9% מערכת היחסים שלנו עם הסביבה, עם הסובבים אותנו, נקרא לזה, עם החלק החשוב של הסביבה, היא נשענת על הדיבור. אמרתי שמערכת היחסים שלנו עם הסביבה, בעיקר עם הסובבים אותנו, שזה הסביבה המשמעותית, הקרובה אלינו, המשמעותית, זה האנשים הסובבים אותנו. במהלך היום, במהלך החיים בכלל, אבל במהלך היום ודאי, היא מערכת יחסים שמבוססת על הדיבור, הדיבור המתוקן. דיבור מתוקן קשור מאוד לפרשיות שאנחנו עוסקים בהן, שלח לך, ואחרי כן פרשת חוקת, ועוד סוף הפרשה שעברה, בעלותך עם מרים הנביאה, נכון? כמו שרש"י, חז"ל שואלים, למה נשמחה, רש"י הקדוש אומר, למה נשמחה פרשת מרגלים ופרשת מרים? לפי שלקתה לזכי דיבה, שדיברה באחיה. ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. מה לא תקין? אתם רואים, מרים, מה בסך הכל היא אמרה? על אודות האישה הכושית, כמעט לא אמרה שום דבר על אחיה. דיברה בכבוד, בזהירות וכו'. לקתה מרים הנביאה, שכל עם ישראל ממתין לה במדבר, היא לוקה בצרעת, בצורה נחשב כמת. היא לוקה על מה? היא אמרה איזה מילה למשה רבנו. אמרה איזה אחותו הגדולה, זה לא עכשיו היא מדברת איזה ברוה בת 18 על מנהיג הדור. זה אחותו הגדולה, מרים הנביאה, בזכותה יש באר במדבר. הוציאה מילה לא נכונה על אחיה, לקתה בצרעת. אלה רואים את המשמעות של דיבור, את הכוח של הדיבור, את האופן שדיבור יכול חס ושלום לקלקל ולא לוקחים מוסר. כמה מוסר צריך לקחת מהמעשה הזה של מרים הנביאה? כל אחד מאיתנו. זכור אשר עשה למרים. לי יש שלט ככה במשרד קטנצ'י כזה, פלסטיק. זכור אשר עשה למרים. למה? המקצוע שלי צריך להיזהר עם הדיבורים. צריך, מועד ל...
למפרשים מאוד קשה הקטע של מרים?
אין הכי נמי, ודאי שזה קשה. נו, זה שזה עושה את זה קשה, זה לא עושה את זה לא נכון. מוסר צריך לקחת, עובדה שרש"י הקדוש אומר, רשעים אלה הללו ראו ולא לקחו מוסר. זאת אומרת, היו צריכים ללמוד מהמעשה הזה מוסר. מה זה מוסר? תורת המוסר, אתיקה וצורת התנהגות. זה לא מצווה ולא לא מצווה, זה מוסר. זה אפליקציה שרצה ברקע החיים שלנו כל הזמן. מוסר זה משהו שמלווה אותנו בכל מעשה. אדם, גם כשהוא מקיים מצווה, הוא צריך להיות מוסרי. אדם יכול לקיים, להיות נבל ברשות התורה, חוץ מכבוד היושבים פה, שזה לא שייר בכם בכלל. אבל אדם יכול להיות, לקיים מצווה ולהיות, להיקרא נבל. זה נקרא נבל ברשות התורה. יכול לעשות מעשים שהם לכאורה חוקיים על פי חוק, והם בכל זאת מזכים אותו בכינוי נבל. מי רוצה להיקרא נבל? אף אחד. זה לא לשבח של אף אחד. איך זה יכול להיות שעושה מעשה חוקי ובכל זאת נבל? זה בדיוק זה, הוא לא מוסרי. הוא לא מוסרי. אין לו את תוכנת הרקע הזו שרצה ברקע שנקראת מוסר. יהודי צריך להיות מוסרי. אז כאשר אנחנו מדברים על המרגלים, אנחנו מדברים על זה שהם לא, רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. אבל באמת, כל אחד מאיתנו צריך להסתכל על המעשה של מרים הנביאה. זה לא מובא בתורה בתור איזה אגדת עם. אני קראתי בשבת בסייעתא דשמיא, הקראנו מהזוהר הקדוש דברים מבהילים. בשלוש או ארבע מקומות הזוהר אומר דברים מבהילים על מי שקורא את התורה, מבהילים, הוא אומר טיפח רוחו של מי שקורא את התורה וחושב שהוא קורא ספרות יפה, חושב שהוא קורא אגדות עם, איזה סיפורים שנועדו לייצר נרטיב. זוהר הקדוש אומר דברים מבהילים על זה. אתה קורא את התורה, אתה צריך להסתכל פנימה לתוך המילים, ככה הזוהר אומר. צריך להסתכל פנימה, מה המילים האלה אומרות לך לחיים שלך היום. זה תורה, לשון הוראה. תורה זה לא לשון ספר היסטוריה. תורה זה לשון הוראה. מה זה אומר לך הסיפור? קראת את הסיפור של מרים, מה למדת ממנו? מה למדת ממנו? לקחת מוסר או לא לקחת מוסר מהסיפור של מרים? לא לקחת מוסר, זה חס ושלום אשר רש"י אומר, רשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר. אתה צריך לקחת מוסר, זה סיפור שאמור לתת לך מוסר. מה? הפה זה דבר קדוש. אתה לא יכול להגיד מה שאתה רוצה, אפילו לא בעדינות. אתה לא יכול. יש דברים שלא מוצאים מהפה. יש דברים שלא אומרים. יש כללים. אתה צריך לעבוד לפי הכללים. טוב, נו, הגענו בסופו של דבר למרגלים. אנחנו מדברים על ראשי בני ישראל. ראשי בני ישראל המה. שאלה. במקום אחר, ספר דברים, שם הם נקראים, ובמקומות אחרים הם לא נקראים ראשי בני ישראל, נקראים לפעמים ראשי אלפי ישראל המה. כמו בפרשת במדבר, ראשי אלפי ישראל, ככה בתחילת החומש. ראשי בני ישראל המה. שואלים, אז חז"ל שואלים, והרי הקדוש עומד על זה בספר ליקוטי תורה, הוא שואל, מה השינוי של הלשון פה? למה הם נקראים דווקא ראשי בני ישראל? למה? מה יש פה? אז כן, ברור שלראשי בני ישראל זה נוטריקון רבי, זה נכון. עכשיו, יש שאלה מקדימה בשביל להבין את המהלך. לא בטוח שנספיק הכל היום, אבל בסייעתא דשמיא לפחות אנחנו מעוררים את השאלות. יש שאלה לגבי השמות. אמרנו שלא, אצל מרגלים לא מפרטים שמות. מרגלים זה דבר חשאי. למה פה מפרטים את השמות? שאלה אחת. שאלה שנייה היא, למה שולחים 12 מרגלים? אתה רוצה לשלוח מרגלים. יהושע, שני מרגלים. שניים. אחד, ועוד אחד שיהיה לו חברותה בדרך. יחידה קטנה. סודית, חשאית. אתה לא שולח 12, מובא בירושלמי, בתוספות שזה היה 12 כפול 2, כל אחד היה לו גם נושא כלים. התוספות מביא את הגמרא בירושלמי, שכל אחד היה לו נושא כלים. דהיינו, לפחות היו 24, לפחות. פמליה, 24 איש יוצאים, 24 איש חשובים כאלה. לא, אתם זוכרים את השאלה, זה לא חבר'ה בני 18, גמישים, חזקים, כל אחד עם הפקל שלו הולך כמו נמר טרף חרישי, כן, סיירת מטכ"ל. זה לא המקרה, זה ראשי בני ישראל, הם הזקנים, נשואי פנים, מכובדים, עם הגלימות, עם הליבוש של הראשון לציון, הם נראים מכובדים. זה מרגלים. זה מישהו שאתה רוצה שלא ירגישו בו. ככה שולחים אנשים. אז זה שאלה. מה זה ראשי בני ישראל המה? למה זה לא ראשי אלפי ישראל כמו שהחומש פותח, חומש במדבר פותח? יש שאלה, למה זה 12, אחד מכל שבט? נכון? למה זה דווקא האנשים האלה שהם ראשי השבטים לצורך העניין? הנשיאים של השבטים. אתה רוצה לשלוח מרגלים, תשלח באמת את האנשים הכי חשאים. למה זה לא שני אנשים? שאלה. שאלה שאגב, לא המצאתי אותה, כן? אז הזוהר הקדוש מתייחס לזה, ועל סמך זה אריזל שואל בדיוק את השאלה הזו ואומר, הנה תמצא שיש שינוי כאן לפרשת במדבר, כי שם כתיב ראשי אלפי ישראל המה, וכאן כתיב ראשי בני ישראל המה. מה העניין הזה? אומר אריזל, משה רבינו שלח לך, לדעתך, כמו שרשי אומר, מה זה שלח לך מרגלים? שלח מרגלים. מה זה שלח לך? אומר רשי, לדעתך, יש מזה סובל כמה פירושים, המילה לדעתך, יש את הספורנו מביא פירוש, ויש רשי שמביא פירוש. אבל כך או כך, תפה אולי ננסה לראות את זה. כך או כך, זה אומר שלח לך. אומר האריזל, מה פירוש שלח לך? אתה מכוון משה רבינו בשליחת המרגלים למשהו. אני לא חושב שצריך יותר, הקדוש ברוך הוא כביכול אומר למשה רבינו, באמת, לא צריך יותר משני מרגלים. אתה רוצה לדעת מה המצב, אני אמרתי לך, הארץ הזו ארץ זבת חלב ודבש. עכשיו אתה רוצה לדעת מה מצב הארץ, לא צריך יותר משניים. למה אתה רוצה 12? אומר האריזל, מה שמשה רבנו אומר לדעתך, אשלח לך לדעתך, אני רוצה 12 בדווקא, זה לא סתם. מה הסיבה? זה תיקון לחטא 12 השבטים. חטא 10 השבטים עם יוסף. אומר, רצה הקדוש ברוך הוא להתעבר נפשות ה-י"ב שבטים באלו ה-י"ב נשיאים. לכן, איך הם נקראים? ראשי בני ישראל. הבנים של מי? של יעקב אבינו. אותם 12 בנים של ישראל, של יעקב אבינו, שנצרכים עכשיו לעשות את התיקון של החטא במכירת יוסף. יוסף, אותו יוסף שהוציא דיבה רעה על אחיו, אותם 12 באים עכשיו לעשות את התיקון פה בפרשה שלנו. ולכן הם נזכרים גם בשמות שלהם. איך הם אמרו? איך כתוב שם? ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם. והאחים שלו גם הם פגמו בדיבור, נכון? הם באים אל יעקב אבינו עם הקוטונת, מה אומרים לו? ויאמרו, זאת מצאנו, הקטרנית בן חי עם לב. תסתכל, שקרים, עושים דיבור לא מתוקן מהפה. מה זה הקרנה, הקוטונת בן חי עם לב? זה ברור שזה הקוטונת, אבל זה לא אדם, זה לא טבול בדם, זה עורמה, זה דיבור לא מתוקן, זה דיבור לא נכון. מה משה מתכנן? משה מתכנן לעשות את התיקון של החטא הזה, של האבון הזה, של הדיבור הלא מתוקן, צד אחד של יוסף, והצד השני של השבטים. מה גרם בסופו של דבר את כל הירידה למצרים? מה גרם בסופו של דבר את כל הצרות שאנחנו סובלים עד היום, כמו שדיברנו בעניין הזה כמה וכמה פעמים? בסוף זה מחירה, בעבור מוכרם, כן, צדיק, בעבור נעליים. מכרו אותו ב-20 כסף. זה מה שגרם את כל הצרות שלנו עד היום הזה. הפירוד הראשון בתוך המשפחה, בתוך משפחה של אותה אבא, אותו אבא, ואותם אמהות קדושות, כן, הפירוד שמה, זה הפירוד הזה, זה נוסף לאחים שלו. יש פגמים של דיבור ויש פגמים של אמונה, גם אצל האחים וגם פה אצלנו במרגלים. פגמים של הדיבור של המרגלים שלנו, תכף נראה אותם. אבל פגם באמונה, צריך לדעת שיש פה גם האחים של יוסף וגם המרגלים פה פוגמים פגם חמור ביותר באמונה. משום שעיקר הדיבור הלא מתוקן שלהם זה מה שהם אמרו, אפס כי אז. אפס. את המילה אפס. אפס זה מילה שמתחילה פרשנות. מרגל לא אמור פרש. מרגל שולחים אותו להביא אינפורמציה. תגיד, חזק, חלש, גיבור, לא גיבור, גבוה, לא גבוה, מידות, תן לי מידות, 2 מטר על 3 מטר, התותח הזה הוא במידה הזו והזו, תן לי מידות. זה מרגל. פרשנות זה לא מרגל. אחרי שאוספים את כל המודיעין, יושבים אנשים שזה תחום המומחיות שלהם, ועושים את הפרשנות של המידע. אבל המרגל עצמו לא עושה פרשנות. כאשר המרגלים פה עושים פרשנות, אז הם מעידים בתוך הפרשנות שלהם על חוסר באמונה. מדוע? כמו אחים של יוסף, בדיוק אותם פגמים. במקום לתקן, הפגמים האלה צצים שוב. מה היה הפגם אצל האחים של יוסף? ואותו פגם נופל לנו פה. הפגם היה במה שהאחים של יוסף חשבו שהם יכולים לשנות את העלילה. העלילה הייתה בעיניהם צריכה להיות אחרת. זה לא הגיוני שככה התרחשו הדברים, כמו שיוסף חולם אותם, כמו שיוסף מתאר אותם, כמו שהדברים לכאורה נראים. האבא אוהב את יוסף יותר. יוסף לא סתם חולם חלומות, זה לא בא out of the blue. יש רקע לדבר הזה. הוא בן הזקונים, האהוב, לא תופרים את קטון את הפסים, עם כל המשמעויות שדיברנו במה זה קוטן את הפסים, לבוש המלאכים, אחד שלא עושה שום דבר, כל היום הוגה בתורה, כל הסודות נמסרים לו. האבא לכאורה ויוסף עם החלומות האלה מוליכים לכיוון של משיח בית יוסף. זה מה שהולך להוליך. אומרים האחים, רגע, 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 זה לא מתאים לעלילה שאנחנו חושבים. אנחנו חושבים צריך להיות שונה, אחרת. מה פתאום? יש בו דין של כמורד ביהודה, מלך בשבטים, מורד דינו מוות, כן, וכן הזדר, שולחים אותו לבור. מה אם המרגלים פה? בדיוק אותו דבר. הקדוש ברוך הוא אומר, אין זה עבד חלב ודבש. התוכנית האלוקית זה שעם ישראל נכנס לארץ. עכשיו, מה זה משנה בכלל? מה הסיבה? מה אתה מנסה לשנות את העלילה? מה אתה חושב שאתה תגיד ככה זה העלילה תשתנה? העלילה היא העלילה. מי יוצר את העלילה? זה אל נור העלילה. הקדוש ברוך הוא אחרי על העלילות. והניסיון לשנות את העלילה מעיד רק על דבר אחד. על פגם באמונה. על פגם באמונה. אתה יכול בתפילות, אתה יכול בתחינות, אתה יכול בבקשות, אתה יכול בלשנות את עצמך. אתה לא יכול להוציא דיבה, לשנות עלילה. בלשון הרע, לשנות עלילה. תגיד על ההוא שהוא גנב, אתה לא משנה את העלילה ככה. אתה רק רוצה את הדיבה. זה לא דרך לשנות עלילה, בלהוציא דיבה. זה לא דרך. אתה רוצה לשנות משהו, תשנה את עצמך. היו מתפללים, היו משנים ממילא את עצמם, מתפללים בפשיטות, באמונה שלמה לפני הבורא, אז התפילה הייתה עושה את השינוי שתפילה עושה, בלי להיכנס עכשיו לשאלה הפילוסופית איך תפילה עושה שינוי. התפילה הייתה עושה שינוי, זה דבר רגילי, אבל להוציא דיבה זה יכול לחולל שינוי. שם הרחם ויציל. אומר האריזל, לכן כאשר יוסף פוגש את אחיו לראשונה, הם עדיין לא יודעים שהוא יוסף. הם רק ירדו למצרים, הוא אוסף אותם מהשערים השונים, והוא מתיח בפניהם אשמה שהיא לכאורה מוזרה בצורה שהיא נאמרת. הוא אומר להם, מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. מה הוא רואה יוסף כבר? הוא רואה כבר את המרגלים שמשה רבינו ישלח בפרשה שלנו לתקן את החטא שלהם. מרגלים אתם. מי זה? זה נשיאי השבטים. אומר האריזל, שבט שבט מושך כדי לחזק אותם. זה השלח לך, פירוש שני לשלח לך, לך לדעתך. מושך כדי לחזק אותם, מעבר בהם נשמת אחד מהשבטים. מהשבטים בני יעקב, בני ישראל. הוא מעבר בהם ישמה. את כל עיבור, יש הבדל בין עיבור לגלגול. לגלגול. יש גלגול. זה גלגול נשמות, זה נשמה שבאה לעולם בגלגול אחר, בצורה אחרת, של נכנס נשמה שבאה בגלגול, זה אדם שבא עם נשמה של מישהו אחר. נניח פנחס, הגלגול שלו אליהו הנביא, זה גלגול. הנשמה של פנחס היא הנשמה של אליהו הנביא, היא עכשיו עושה תפקיד אחר בעולם, זה נקרא שהיא באה בגלגול. יש לה שם אחר, יש לה עבודה אחרת, עבודת השם שונה בדברים מסוימים, עם המאפיינים אבל של הנשמה המקורית. יש מאפיינים, קנאות, יש, זה הולך על הקו של אותם מאפיינים. עיבור זה משהו שונה. עיבור, אדם יכול לקבל עיבור נשמה בכל רגע, יכול לקבל מערב שבת לערב שבת, יכול לקבל לשבת עצמה, יכול לקבל בכל רגע, יכול לקבל עיבור נשמה, יכול לקבל עיבור נשמה של צדיקים, יכול לקבל של רבנים, של... יכול לקבל. מה זה, מה התפקיד של עיבור הנשמה? לחזק את האדם. אדם רוצה לעשות פעולה מסוימת, אז הוא צריך עכשיו איזה תוספת כוח, תוספת הבנה בלימוד. אז הוא מתפלל, מבקש, השם יעזור לו, שתדבר בו עכשיו נשמת האריז"ל. האריז"ל בא לעזרה, נשמת האריז"ל יורדת לעזרה, עוזר לו להבין את הסוגיה, להבין את העניין, להבין את המשנה, להבין את מה שהוא לומד עכשיו. עוזר לו. עכשיו הוא צריך איזה עזרה, צריך אומץ, מבקש עכשיו שתדבר בו נשמת שמשון הגיבור. אני יודע. כל אחד עם ה... מבקש, לפעמים זה קורה. זה עיבור. עיבור הוא לשעה, הוא לא נשאר לאורך זמן, for good. הוא לא, הוא בא לשעה, הוא בא לאירוע, הוא בא לסיטואציה, והוא בא בדרך כלל לעזרת האדם. אז ברור שכשיוסף הצדיק רואה את האחים שלו, הוא לא מתכוון שהם באו לרגל את הארץ, הם לא באו בתורת מרגלים, באמת הם לא ירדו לשם בצורת מרגלים. מה הוא מאשים אותם בהשמה הזו דווקא מרגלים? למה הוא לא אומר להם גנבים אתם, שודדים אתם, רוצחים אתם? חסר עבירות שהוא יכול להאשים אותם בהם ולהכניס אותם לביצור אם הוא רוצה? לא, דווקא מרגלים, משום שזה התיקון, זה התיקון לחטא שלהם. החטא שלהם הוא החטא הזה. הוא מתחיל, כמו שדיברנו, הוא מתחיל בראייה לא נכונה של המציאות. הוא ממשיך בדיבור לא מתוקן. בדיבור לא מתוקן. הדיבור הלא מתוקן הזה גורר אחריו את המציאות, את החוס, את ה... הוא מעיד על פגם באמונה, הוא גורר אחריו צורך לתקן. והתיקון פה לא מצליח. זה התיקון. התיקון פה לא מצליח. כאשר אנחנו פוגשים את השבטים, והאריז"ל מביא את זה בפרוטרוט, אני לא מלאה אתכם, אז זה הולך: ראובן, שמוע בן זקור, שמעון, שפט בן חורי, יהודה, כלב בן יפונה, יששכר, יגאל בן יוסף, אפרים, יהושע בן נון. עכשיו, אפרים, יהושע בן נון, זה כנגד לוי, לוי בן יעקב. למה כנגד לוי? לוי עצמו לא שלח מרגל, כי הוא לא נוכל את הארץ, אין נחלה לבני לוי, אז הוא לא שלח מרגל. במקומו יש אפרים, בנימין, פלטי בן ערפו, זבולון, גדיאל בן סודי, מנשה זה אח של אפרים. אז הוא בא במקום יוסף. יוסף גם לא שבט שנוכל את הארץ. במקום יוסף מי יש? אפרים ומנשה. אז אפרים בא במקומו, כמו שאמרנו עכשיו, יהושע בן נון, ומנשה בא במקומו גדי בן סוסי. הוא בא במקום יוסף. דן, עמיאל בן גמלי, אשר סטור בן מיכאל, נפתלי, נחבי בן וופסי, וגד, גאואל בן מחי. כל אחד בא עם הזה, 12 כנגד 12 שהיו אז. אז יש לנו הידועים, זה אפרים. מי בא בשבט אפרים? יהושע בן נון. ויהודה זה כלב בן יפונה. אלה שתי דמויות שהם חורגים מהמהות של המרגלים. כל המרגלים הולכים בכיוון אחד, נופלים, לא מתקנים. יש שניים שעושים משהו שונה לגמרי: יהושע בן נון וכלב בן יפונה. שאלה, למה שניים האלה? למה דווקא שניים האלה? למה לא היתר? זה יש משה רבנו מתפלל ליהושע בן נון, נפלא מאוד. למה דווקא עליו? שאלה מצוינת. למה לא על כולם? שאלה קשה ביותר. למה לא על כולם? זו שאלה קשה ביותר. לא מצאתי לעד הרגע הזה תשובה שמתיישבת. אני לא יודע להגיד, אני יכול לנסות תירוץ, אבל לא בטוח שאני... לא התיישב עדיין, לא התיישב התירוץ. תכף אני אנסה תירוץ. אבל למה הוא לא התפלל על כולם? למה רק על יהושע בן נון? ולמה לא על כלב בן יפונה? למה לא על כלב בן יפונה? בסדר, על כולם היו רשעים נגיד. נניח שהם היו רשעים. שאלה, אם הם רשעים, למה אתה שולח אותם? אז כנראה שהם לא היו רשעים. ראשי בני ישראל, אנשים, בלשון התורה זה אנשים חשובים. אולי
ידע
שיוסף
עשה לה שונה, והוא בא מיושב, יש לו
נתינה... נטייה. יפה מאוד, זה בהחלט יכול להיות תירוץ. זה על יהושע, זה בהחלט יכול להיות תירוץ. יכול להיות תירוץ. יש אולי תירוץ לא פחות טוב. שמעתי שאומר שיהושע בן נון היה תלמיד שלו, של משה. משה חשש שאם הוא ילך בעצת המרגלים, אז יהיה חילול השם גדול. יגידו, זה התחנך אצל משה באוהל. ישוע נער לא ימיש מתוך האוהל, וזה מדבר בצורה לא מתוקנת, ואז זה אומר על משה, ממילא יהיה חילול לשם גדול וגם לשון הרע גדול. זה לא באמת אומר על משה, אז משה יפלל דווקא עליו. אבל זה, אני מסכים שזו שאלה שטעונה תשובה. אין לגבי למה הוא לא יפלל לכולם, זה שאלה גדולה ביותר בעיניי, ואין לי תשובה טובה. אמרתי למה הוא התפלל ליהושע, אולי זה הדבר הנכון. כל מקום, לפני שאנחנו רואים מי זה יהושע ומי זה כלב, לגבי כלב אני מבטיח לכם הפתעה, אבל אפשר לומר שמדובר בשניים שהם מסמלים, הם למעשה השורשים של משיח בית יוסף, שזה יהושע בן נון, שהוא בא מיוסף הצדיק, ושבט אפרים, שזה הבן של יוסף, ומשה רבן דוד, שזה כלב בן יפונה. משה רבן דוד, שני המשיחים, עליהם משה רבנו מתפלל. הוא מתפלל שני המשיחים. זה הכיוון שבו עם ישראל, בסופו של דבר, עם שני המשיחים הללו, עם ישראל יוצא מגלות לגאולה. עם ישראל מממש את עצמו. עם ישראל מגיע לארץ ישראל לא במובן הפיזי, אלא במובן הרוחני. ארץ ישראל פסגת נניה, תכלית התכליות. להגיע לארץ ישראל זה תכלית התכליות, לשם אנחנו מגיעים, לעולם מתוקן, לבניין בית המקדש, בביאת משיח צדקנו, הגאולה השלמה, עולם של וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. זה התכלית. אז שני אלה הוא התפלל. בכלל, לא, הוא התפלל על יהושע בן נון, וכלב הלך להתפלל בחברון. כלב עצמו הלך להתפלל. כן, אפשר לומר בדבר הזה כמה דברים מאוד מעניינים, כי כשאנחנו רואים שהם מגיעים לחברון, אז כתוב ככה: ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבו חמת, ויעלו בנגב ויבוא עד חברון. עד עכשיו זה היה הפסוק דיבר ברבים, ויעלו ויתורו את הארץ ממדבר צין עד רחוב לבו חמת. ויעלו ברבים, יעלו בנגב ויבוא עד חברון. אז כל המפרשים שואלים למה כתוב ויבוא, כבר מופיע גם בגמרא בסוטה, למה כתוב ויבוא ביחיד? אז עכשיו הפסוק דיבר ברבים, אז למה הוא הופך להיות ביחיד? אלא שרק אחד בא עד חברון. מי זה? כלב בן יפונה. הלך להשתתח על קברי אבות. מפה לומדים שלהשתתח על קברים, כן, בניגוד לדעה של מספר רבנים שזה דבר שלילי, זה דבר עתיק יומין מאוד, עולה בדוקה. כלב לבדו הלך שם ונשתתח על קברי אבות, שלא יהיה ניסת להיות בעצתם. כך אומר רש"י הקדוש על המקום, זה גמרא בסוטה. גמרא בסוטה. למה דווקא כלב מגיע עד חברון? יש בזה רמזים הרבה בדבר הזה, איך יש מעל המילה חברון. יש ככה, אז קודם אריזל אומר ככה, כתוב שכל המרגלים באו עד רחוב לבו חמת. תראו דבר מעניין, רחוב לבו חמת, האותיות של ראשי התיבות זה רחל. רחוב לבו חמת, רחל. כן, ואלו, זה לא המקום, נגיד, והפורום להסביר, אבל הם הלכו בכיוון מסוים. הלכו בכיוון מסוים, של גאולה בכיוון מסוים, תיקון בכיוון מסוים. אומר האריז"ל, וכלב בן יפונה ויהושע בן נון, הם הלכו בכיוון אחר. מה הכיוון שהם הלכו? הם הלכו בכיוון שנקרא לאה. זה שני מישורי התייחסות, אוקיי, שונים. רק לדעת שזה קיים, לא נסביר את זה עכשיו. אין חשש שנתעסק עם זה עכשיו. אבל בכל אופן הם אמרו את זה. עכשיו, מעל המילה חברון יש סגולתה. יש שלוש נקודות. שלוש נקודות, סגולתה. זה רמז, המפרשים אומרים רמז, שלוש אבות. שלושת האבות, לאן הוא הגיע בחברון? לקברי שלושת האבות, אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו כבר יודעים שהסגולתה, הסגולתה זה עם סגולה. למה אנחנו נקראים עם סגולה ישראל? כנגד הסגולתה הזה. מערכת ג' קווים, שחסד, גבורה ותפארת. אז למה הוא הגיע? במה הוא מתחזק? הוא מתחזק במערכת ג' קווים. הוא הופך את הרצון לקבל לעצמו לרצון לקבל על מנת לתת. הוא לוקח את, כל העוצמות שיש ליהודי, עושה כוח של התנגדות, שלא יהיה ניסת בעצת מרגלים. כי מה עצת המרגלים? זה רצון לקבל לעצמו בלבד. למה רצון לקבל? למה הם לא רוצים להיכנס לארץ ישראל? כי הם דואגים למעמד שלהם, כמו שחז"ל אומרים. לא טוב להם להיכנס לארץ ישראל. במדבר הם הנשיאים, הם החשובים, במדבר אין עבירות, במדבר לומדים תורה ממשה רבנו מפי הגבורה, במדבר יש ענני הכבוד, במדבר יש מן, יש באר מרים. לא רוצים לבוא לארץ. למה? למה הם דואגים? לעצמם. איך זה נקרא? רצון לקבל לעצמו. יהושע בינו וכלב, במיוחד כלב, אצל יהושע אין הבדל. יהושע גם שהוא ייכנס לארץ הוא יהיה המנהיג. אז מבחינתו מדבר או, ארץ ישראל אין הבדל. אצלו אין את הצורך להילחם ביצר הרע, שאומר בוא נשאר במדבר, נשאר מנהיגים. אבל כלב, כלב מתפלל. כלב מתפלל. כלב צריך לקבל את לעשות כוח התנגדות. אם כי גם הוא לכאורה יהיה מנהיג. כתוב לא יסור שבט מיהודה, הוא מחוקר מבין רגליו. הוא שבט יהודה, הוא יהיה מלך. כשנכנסים לארץ, מצווה ראשונה, אחת משלוש המצוות הראשונות שעם ישראל צריך לעשות, זה למנות מלך. למנות מלך. אז ממילא גם הוא יהיה. אבל הנה חינמי, יכול להיות שיהיה איזה אב אמינא לחשוב שהוא רוצה להישאר במדבר, הוא רוצה להישאר מנהיג כמו יתר המרגלים, הוא הולך שם להתחזק. הוא הולך להתחזק. איפה? בקברי אבות. קברי אבות. זה צריך לדעת שהמושג הזה של קברי אבות זה לא רק אברהם, יצחק ויעקב בחברון. קברי אבות, קבר, זה הדבר שמחבר את האדם הכי הרבה לקרקע. קודם כל, פשט. נכון? אדם, לא עלינו שתחיו, כולם נחיה עד אלף. זהו, הוא שם, זהו, זה פורגוז. הוא לא רק קם ומחליט ללכת יום אחד למקום אחר. זה לא עובד ככה. הוא שם. הוא מחובר. קבר, איפה שיש קבר, אדם שם הוא נמצא, זהו. אז זה פעם אחת. פעם אחרת, פעם שנייה, זה שאדם, אם רוצים לדעת איפה מקום יישוב, לאן אדם מחובר, עד לאחרונה זה היה ממש נכון, עד ההתנתקות ששם עקרו קברים, אבל עד ההתנתקות לא עקרו קברים. לא עוקרים קברים ממקומם. אם יש במקום מסוים קבר, אז אתה יודע שבמקום הזה, מהמקום הזה לא זזים, לא ייפסק היישוב. זה מחבר את האדם. עכשיו, למה אנחנו מתחברים? מה זה קברי אבות באמת? קברי אבות באמת זה ההתייחסות שלנו לדרך האבות שלנו. לדרך שהאבות שלנו הלכו בה. הלכו בה. זה נקרא קברי אבות. אם אדם בא לחברון ונכנס למערת המכפלה בשביל לראות מבנה יפה, או לצלם, לא יודע, את המצבות של הערך ההיסטורי, או אני לא יודע מה, זה לא נקרא שהוא בא לקברי אבות. נכון? באותה מידה הוא יכול ללכת לאייפל, לא יודע, לצלם באייפל. הוא בא לראות דברים חיצוניים לגמרי. כשאנחנו באים לקברי אבות, אנחנו משתתחים שם אצל אברהם, יצחק ויעקב, זה לעורר את מה שאברהם, יצחק ויעקב, את המעשים, את המוסר, את הערכים, את הדבקות, את המרכבות שהם היו להשם, לעורר אצלנו. זה צריך לפעול עלינו שינוי משמעותי. אם לא, לאן אתה הולך? אדם הולך היום זה יום ההילולה של רב חיים בלוז'ין. אדם הולך לקבר רבי שמעון בר יוחאי. למה אתה הולך לשם? אתה הולך להתחבר למה שרבי שמעון בר יוחאי הוריד לעולם, לתורה שלו, לאור שלו, למעשים שלו. אומר שבחיו, שפחי רשב"י, היי באב, וסייעתא דשמיא נעלה לציון אריזל. למה אנחנו מתחברים אצל אריזל? באים באמצע הלילה, מקום שמר לכם כמעט מסוכן, הייתי אומר, מבחינת התנאים היום זה יותר טוב, אבל היו שנים שזה היה ממש מסוכן. באמצע הלילה אין שעורה, אין שום דבר, אבנים רופפות, בית עלמין ישן נושן על צל ההר. מה יש לך לחפש שם? מה אתה באת? למה? אני באתי להתחבר משמעת אריזל. מה זה משמעת אריזל? זה מה שאריזל הוריד לעולם. זה האופן שבו הוא תפס את המציאות, האופן שבו הוא לימד אותנו איך להסתכל מה זה ארץ, מה זה ארץ ישראל, מה הוא שלח אותם לבדוק, מה זה, את איזה ארץ. היום אני כבר בארץ ישראל, אני קורא את הפרשה, מה אני צריך ללמוד ממנה? מה זה ארץ? ארץ זה לשון רצון. תבדקו את הרצון שלכם, איזה סוג של רצון, מה הרצון שלכם באמת, מה ארץ ישראל שלכם, מה התכלית שלכם, מה הרצון באמת. במדבר הכל הנהגה של ניסים. נו, אבל פה עכשיו בחיים האלה לא הכל הנהגה של ניסים, לפחות לא גלויים. אתה צריך לבדוק מה הארץ, מה הדרך שתלך בה, מול מה אתה מתמודד, האם אתה מעריך שאתה מסוגל להתמודד או לא. זה קובע את כל ההתייחסות, שלך למציאות. אם אתה מעריך שאתה מסוגל להתמודד עם המציאות, 70, 80%, 90% מהבעיות פתורות כבר. ואם אדם לא מעריך שהוא יכול להתמודד עם המציאות, במקום 100% בעיות יש לו 200%. כי יש לו להתמודד עם, עוד בהתחלה עם זה שהוא לא מאמין שהוא יכול. זה בכלל זה אין כל הבעיות, שאדם לא מאמין שהוא יכול. זה קטנות מוחין, זה חוסר באמונה. זה אומר, אני לא יכול. אפס כי אז, אני אפס. אני לא מסוגל. זה מההתחלה של כל הבעיה. זה מה שאומר האריזה. מה ההבדל בין הארץ לבין המדבר? במדבר אתה לא צריך לחשוב אם אתה יכול או לא יכול. הכל קורה ממילא. ומה זה מדבר? מדבר זה ילד קטן. המדבר זה ילדים קטנים. האמא דואגת לכל. מכילה אותו, מנקה אותו, מלבישה אותו. הכל אמא עושה. הכל אמא עושה, הוא לא צריך להתאמץ. צמא, אמא מביאה מים. רעב, אמא מביאה לו לאכול. הכל אבא דואג, אמא דואגת. זה מדבר, הנהגת המדבר. לא רוצים להתבגר.
הוא בריא,
זה קטנות מוחי. יפה, ולידה. הנה הכי נעמי, בסדר גמור, הכל בסדר, זה מדבר. אבל יוצאים בסוף צריך להתבגר. בסוף אנחנו יוצאים ממצב של ילד שכל הזמן דואגים לו וכל הזמן מרוכז בעצמו וכל הזמן זה מה נוח לי, מה טוב לי, לא מתאים לי, לא טוב לי, זה לא עושה לי את זה. זה כל מיני ביטויים כאלה שהם ביטויים ילדותיים. בסוף צריך לצאת מזה. אם אתה רוצה להגיע לארץ ישראל, אתה צריך לצאת מזה. בחיים האמיתיים זה לא עובד ככה. אין הכל תדאג לי, תביא לי, תיקח לי, תכין לי, תעשה לי. אין. אתה צריך להתמודד. אתה יכול להתמודד? לא, זה כולם ענקים. כל הבעיות נראות גדולות. כולם אנשים ענקים, שירחם ויציל. בני הענק. הם רואים את בני הענק. אז מה הבעיה בזה שיש בני ענק? אדם רואה פתאום איזה מציאות שהיא מאיימת. אם הוא מסתכל על זה כעל בני ענק, כמו שהם הסתכלו, באמת היו שם ענקים, נכון? למה יישא? היו שם ענקים או לא היו שם? יש שם ענקים, התורה נוקבת בשמותיהם, שלא תיטעי. ושם אחימן, ששי ותלמי ילידי הענק. התורה אומרת, מידע, הם אמרו אמת, הם ראו ענקים. אז מה הם אומרים? הם אומרים, הענקים האלה, אנחנו לא מסוגלים להתמודד איתם. אתם לא מבינים את הבעיה. אתה רואה מפלצות, אתה רואה מוטציות. אתה יודע מה זה? זה מוטציות, ראינו שם? אנשים שהולכים, יש קעים ברצפה שאנחנו יכולים להיכנס פנימה כל המרגלים וזה משאיר עוד עודף, רק מעקב שלהם. זה אנשים לא נורמליים. ושם ראינו את הנפילים בני הענק. מין הנפילים, ונאי בעינינו ככה גבים. זה הבעיה. עד שאתה אומר, ראיתי מוטציות. עד זה, אם אתה לא אומר, ונאי בעינינו ככה גבים, אין בעיה. יש בעיות בחיים. לפעמים הבעיות הם נפילים. לפעמים הם נפילות. יש גם נפילות, לא. לא רק נפילים. יש גם נפילות בחיים. זה חלק מהחיים. אין מה לעשות. מי שלא יודע את זה, שילמד. חלק מהחיים יש נפילים ויש נפילות ויש כל מיני מוטציות. עכשיו, אתה מסתכל על זה בתור מוטציה שהופכת, מגמדת אותך, הופכת אותך לחגב, אתה בבעיה. מה אתה אומר? אני לא מסוגל. אני לא יכול. אין אבא אמינה שתוכל. מתי אתה יכול להתמודד עם זה? מתי אתה יכול להפוך את בני הענק לדבר חיובי? ענקים לגרגרותיך, לתכשיט, לשרשרת, מתי? זה כשאתה אומר, זה לא מוטציה. להשתבח שמו לעד. איזה ארץ טובה הארץ הזו שהיא מייצרת כאלה אנשים חזקים וגדולים. איזה חיים יפים שמזמנים לנו אתגרים גדולים. נקודת המוצא שאני כל אתגר יכול להתמודד איתו. כל בעיה אני יכול לפתור. זה נקודת המוצא. זה לא ונאי בעינינו ככה גבים, זה הפוך. ואז ממילא הענק מה הופך להיות? הופך להיות תכשיט, הופך להיות מציאה. תביא עוד כמה ענקים שנאכל אותם כלחמנו הם. מה אומר שם הכלב? מה אומר שם הכלב בן יפונה? אומר להם, ואתם אל תראו את עם הארץ, כי לחמנו הם. מה זאת אומרת לחמנו הם? מה זה לחמנו הם? אתה מדבר עכשיו על אנשים 100 עמה גובה, 50 מטר גובה, מפלצות אדם, וזה לחמנו הם? כן, מה זה לחם? לחם, אם אתה תחשוב על לחם כמושג, עכשיו יש לך אדמה חרושה ויש לך חופן זרעים. יש לך לחם? אין לך לחם. בשביל שזה יהיה לחם, אתה יודע כמה סייעת הדשמיא צריך? כמה תחיית המתים? לקחת גרעינים, לזרוק אותם באדמה, חכות שירד גשם, שהגרעינים יירקבו, יהפכו להיות דומן, ורגע לפני שהם נרכבים לגמרי לגמרי לגמרי, הם פתאום מוצאים איזה ניצן, שלא יבוא, לא תבוא בהמה לאכול את הניצנים, ולא עופות לנקר את הגרגירים, ולא 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 ולא, אחרי המון 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 ניסי ניסים וסייעת הדשמיא הגדולה, יהיה לך שדה עם חיטה. זה עוד לא לחם. עכשיו צריך לקצור ולדוש ולזרות ולטחון וללוש ולאפות וזה, ובסוף יש לך לחם. מה זה לחמנו? בלחם אתה מתחיל, אתה רק עושה את ההתחלה, אתה רק זורק את הגרגירים על האדמה. משם הקדוש ברוך הוא כבר עושה כל כך הרבה סייעתא דשמיא עד שבסוף אתה מקבל לחם. אותו דבר זה עם הנפילים, עם בני הענק. איך אתה מתמודד? אתה מתחיל, אתה אומר אני יכול, אתה אומר אני מתחיל פעולה, אני, יש את הבעיה הזו והזו, אני מתחיל בזה שאני הולך לבעל מקצוע, אני מתחיל בזה שאני הולך להתעניין, לברר על העניין, אני הולך בזה שאני אוסף מידע, אני מתחיל. אייב זה נראה ענק, זה סייעתא דשמיא, סייעתא דשמיא, זה אמונה, זה בדיוק המקום של האמונה. אני לא משנה את העלילה, אני מתמודד עם העלילות שהקדוש ברוך הוא מזמן לי. אני לא עכשיו עושה איזה מעלה, אתה יודע מה, אני אלך, עכשיו הגישו נגדי תביעה, לא עלינו, כן? אני מדבר מהעולם שלי. הגישו נגדי תביעה, אז אני אלך עכשיו להוציא לשון הרע, זה שתבע אותי. מה זה ייתן לך? זה דרך להתמודד? לא, אתה צריך ללכת לבעל מקצוע, ללכת לעשות מה שצריך לעשות, והקדוש ברוך הוא עוזר, ותהיה סייעתא דשמיא. כשאתה לא צריך להיפגע, אתה לא תיפגע גם אם מולך יעמוד נפיל, מולך יעמוד ענק. אתה לא תיפגע איפה שאתה לא צריך להיפגע. מה אתה כן צריך לעשות? אתה צריך לעשות את ההשתדלות, אתה צריך ללכת לארץ ישראל, אתה צריך לזרוע, אתה צריך לטחון, אתה צריך לעשות את הפעולות שאתה צריך לעשות. וכל היתר, סייעתא דשמיא גמורה. כולל חז"ל מדמים את הזרע הנובט של החיטה לתחיית המתים. אני חושב שאמרתי לכם את זה פעם. זה ממש תחיית המתים. דור המדבר זה אנשים שנולדו במדבר, בחיים שלהם לא ראו אנשים זורעים וקוצרים. בחיים שלהם. לא ראו אנשים זורעים. יום אחד מגיעים לארץ ישראל. אנשים שבחיים שלהם לא ראו ולא שמעו מה זה לזרוע. אכלו מן. אורך אתה השם, המוציא לרם מן השמיים. אכלו מן. לא יודעים לזרוע, לא יודעים לקצור, לא יודעים לטחון, לא יודעים לרקד את הקרח, לא יודעים... כלום לא יודעים. לא יודעים. יום אחד מגיעים לארץ ישראל, רואים אנשים, לוקחים איזה מין אבנים קטנות, זורעים. זורקים ככה על האדמה. אחרי זה עוברים עם הרגליים, מכסים את זה ככה, עושים את האבנים הקטנות האלה, הולכים, מתפללים, יורד גשם. אומרים להם, מה זה מה שאתם זורקים? מה זה האבנים האלה? אומרים, זה לא אבנים, זה זרעים. מה זה הזרעים האלה? הזרעים האלה אפשר לעשות מהם לחם. אז למה אתם זורקים את זה על האדמה? אפשר לעשות מזה לחם. אבל לא, אתם תראו, זה יגדל. זה יגדל. טוב, עכשיו היהודים האלה שבאו מהמדבר. יהודי סקרן, הם כל יום הולכים לבדוק את המצב של האבנים באדמה. את המצב של האבנים. יורד גשם, יורד גשם, נהיה בוץ, נהיה זה, נהיה זה. אבל הם הולכים כל יום, מסתכלים, היום עוד יש אבן, הם רואים אבן. מחר, אחרי שבוע כבר לא רואים אבן, הכל נהיה נרכב. באים מהר לאנשים, תוציאו מהר, לא חבל על החיטה שזרקנו שם על האבנים, אפשר לעשות מזה לחם, נרכב. הזרע נרכב. הגרעין של החיטה נרכב באדמה. דומן. פתאום, אלה כבר לא הולכים לבדוק, נראו רקוב, נגמר. שבוע אחרי זה, אופ, משהו ירוק עולה מהאדמה, קטנצ'יק, נבט, קטן, קטן, קטן. אומרים חז"ל, זה תחיית המתים. עם ישראל שיצא מהמדבר, ראה את זה, ברוך אתה השם מחיי המתים. ראו זרע, מת, נרכב, קם לתחייה. מה יהיה בתחיית המתים? מה נראה לכם שיהיה בתחיית המתים? יש עצם אחת, ככה קטנה, נקרא לה הזרע לצורך העניין. העצם הזה, העצם הזו, היא היחידה שלא נרכבת. היחידה שלא נרכבת נשארת בקבר, גם מלפני 2,000 שנה. היא נשארת בקבר. פתאום בן אדם יוצא מתוך הקבר. יוצא בן אדם, אופ, מהאדמה, נרכב כבר. נרכב, יוצא מתוך האדמה. נו, אנחנו גם דור מדבר במובן מסוים, ואנחנו לא ראינו אף פעם אנשים יוצאים מתוך האדמה, אז מה זה אומר? שלא ראינו. נראה, זה יהיה דבר טבעי. אנשים כבר יצאו מתוך האדמה מיליונים. יצאו ויצאו 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 עד שנתרגל. זה בכלל לא יהיה אבא אמינה. היום יצא אריזל. השתבח שמו לנו, ברוך השם, ממשיך לעבוד כרגיל. יצא אריזל. יצאו היום מתי מדבר, קמו לתחייה. או, השתבח שמו לנו, איפה הם גרים? לא, השכונה הזו. יופי, נלך בקר בשבת. זה פחות או יותר יהיה זה. קמו, קומו, זה כבר יהיה טבעי. זה בדיוק המציאות שאנחנו צריכים להבין. אנחנו צריכים לצאת ממציאות של מדבר למציאות של ארץ ישראל. אנחנו צריכים לעבור ממצב של דיבור לא מתוקן למצב של דיבור מתוקן. אנחנו צריכים לעבור מעיניים של מרגל לעיניים של תייר. אנחנו צריכים לחזק את האמונה באופן שאנחנו לא משנים את העלילה, אנחנו מתמודדים עם העלילות שהשם מזמן לנו. אנחנו משנים מקסימום את עצמנו, וממילא השם משנה את העלילה. איך אני משנה את עצמי? אני מקבל עליי ערכים של מוסר. כמובן תורה ומצוות, אבל גם תורה ומצוות שאין מוסר מאחורי זה, אם זה אפשרי בכלל, יש דברים שזה לא אפשרי בלי מוסר, אבל באותם מקומות שאפשרי להיות, לפעול לפי החוק ולהיות לא מוסרי, אז גם באותם מקומות אני צריך להפעיל את המוסר. חס ושלום להיות נבל ברשות התורה. חס ושלום. רק עכשיו, היום, למדנו סוגיה בדף היומי, בבא קמא, של זה נהנה וזה איננו חסר. אדם יכול להיכנס לבית של מישהו, תיאורטי, זה לא המלצה וזה לא הלכה וחס שלום להתנהג ככה, אבל אדם יכול להיכנס, לקחת אותו מהאוזניים, את בעל הבית, להעיף אותו מהבית ועכשיו לגור שבועיים אצלו בבית. אחרי שבועיים הוא קם והולך. בא בן אדם, אומר לו, תשמע, אדוני, תשלם לי שהיית שבועיים בתוך הבית. תשלם, שבועיים. אומר לו, מה נשלם לך? הבית ממילא היה בית. לעמוד להשכרה הוא לא עמד ממילא. לא חייב לך כלום. מה עשית? השתמשת לי בבית שבועיים. ישנתי, כן? לא השתמשתי לך במים, לא השתמשתי לך בחשמל, לא כלום. ישנתי, מה אתה רוצה על זה שישנתי? הבית ממילא עומד. מה נחסר ממך? זה איננו חסר. בגרמה, שאלה גדולה אם הוא בכלל צריך לפסות אותו, ואם בכלל אולי רק על זה שהוא הלך לישון בגנים ציבוריים בשבועיים האלה שהוא לא היה בבית שלו. זה עשה מעשה יפה. טוב, בסדר, הוא בנזיקין לא חייב. אבל הוא נבל. הוא נבל. ואנשי סדום לא היו ככה? אנשי דור המבול בחילה. לא היו באים לוקחים, כל אחד לוקח זית אחד, פחות מכזה, זה היה גרגר אפונה אחד. על גרגר אפונה אחד, פחות משווה פרוטה, אתה לא חייב. זה הדין, ככה תורה. תורה אמרה, על גרגר אחד אתה לא חייב. אבל כשכל אחד בא ולוקח אחד ועוד אחד ועוד אחד, 20,000 לוקחים 20,000 גרגרים, למוכר לא נשאר כלום. והוא לא יכול לתבוע אף אחד. אבל זה בסדר? זה גזל, זה חמאס, זה הכל. זה לא בהגדרה הלכתית של גזל וחמאס. הם פטורים מצד ההגדרה הלכתית. אבל בדיני שמיים, זה לא נבל? כל אחד שבא ולקח שם זה נבל. כמה צריך לזהר בדברים האלה? זה עכשיו, זה כבר לא, אני מטיף לעצמי כרגע, אני אומר את זה לעצמי לגמרי. גם נכנס רעים למקום, יש שם זיתים, יש שם זה. אם, כן, כל אחד ייקח זית אחד, לא נשאר זית בזה. זו שאלה, יכול להיות שזה לא אסור. על כזית זה כבר, יכול להיות שזה שווה פרוטה כבר, זה יכולה להיות בעיה. צריך לברר אם בעל המקום מתיר את זה, אם הוא מרשה את זה. הרבה פעמים מרשים. היום יכול להיות שברוב המקומות מרשים. אבל עדיין צריך לברר את זה. אחד הסימנים הטובים זה אם הוא משאיר לך שם מקום, נזרוק את החרצנים. אם הוא משאיר במקום, נזרוק את החרצנים, אז אתה יכול להיות 70% רגוע שהוא מתכוון לזה שתאכל, כי הוא שם לך את המקום. אבל אם לא, זה כמעט בטוח שהוא לא מתכוון לזה. צריך להיזהר בזה, זה יכול להיות גם גזל, ואפילו אם זה לא גזל, זה ודאי לא מוסרי. מה אתה לוקח? זה לא שלך, מה אתה לוקח? וכן על זו הדרך בעניינים שונים ומשונים. אתה אומר, מה יקרה אם? מה נמסר הכל עושה? מה זה? לא. אתה צריך להיות אדם אגון, אתה צריך להיות אדם ישר, ואתה צריך להיות לקיים את החוקים שיש לך ברקע תוכנה של מוסריות. מה יביא בסופו של דבר את הגאולה? רק הדברים האלה. רק התיקון בדבר הזה. שהסביבה תהיה מוסרית. לא רק נכונה מבחינת ההליכה אחרי תורה ומצוות, אלא שההליכה אחרי תורה ומצוות תהיה של אנשים מוסריים, אנשים טובים, אנשים נקיים. ואתם נקיים מהשם, מהאדם, גם בדיני שמיים, גם בדינים של פה בארץ. הכל צריך להיות בצורה מאוד נקייה, מאוד יפה, מאוד אצילית. ככה יהודי צריך להתנהל. זה מלכות השם, שישראל אשר בך התפאר. במה יש לקדוש ברוך הוא להתפאר בנו? בדבר הזה, אנחנו נראים טוב, אנחנו עם שנראה טוב. יהודים נראים טוב. מסתכל עליהם, אתה אומר, תראה איזה עם מוסרי, איזה עם ישר, איזה עם צנוע. דברים לא פרוצים, לא דוחים, לא מגעילים. אחת הבעיות הכי קשות שלנו זה המציאות הזו שיש בה חלקים, השם הרחם והציל, שלא שייכים בכלל לעם ישראל, יובאו לנו מכל מיני מקומות, שממש מגעילים, ממש דוחים. זה לא מתאים, אז יכול להיות שזה, במקרה הזה זה גם עבירה נוראה, אבל אפילו נניח זה לא הייתה. זה לא מוסרי, זה לא מתאים לעם ישראל. זה כל אחד ואחד מאיתנו באופן פרטי, וזה בסך הכל, בסופו של דבר, כולנו יחד. ובסייעתא דשמיא, מהתנהגות כזו, שהתנהגות מוסרית ונכונה וטובה ואמיתית ויפה, בסייעתא דשמיא נזכה לביאת משיח צדקנו ובימי בית המקדש במהרה בימינו אמן.